אנחנו בדף צדיקי עמוד ב' באמצע. תנן. גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה. הגזלן גזל פרה שהיא לא מעוברת. אחר כך היא התעברה אצלו וילדה. הוא גזל רחל שהיא הייתה בלי צמר ונתענה אצלו, היא נתמלאה בצמר וגזזה. כל המצבים האלו נוצר שינוי, ולכן הוא קנה את הפרה, הוא קנה את הכבשה, הוא ישלם כשעת הגזלה. מדויק, אומרת הגמרא, ילדה אין, דווקא בגלל שהיא ילדה, זה נקרא שינוי. אבל אם היא לא ילדה, אם הייתה פרה שהיא לא ילדה, ובא הנגזל, הוא אומר, תחזיר לי את הפרה שלי. הוא צריך להחזיר את הפרה, כמו שהיא, עד רבי עינה. את הגמרא, יש למה לרב זביד. שיטת רב זביד, דאמר שבח על גבי גזלה, זה נגזל עבי. שיטת רב זביד, שמה שמרוויח, מה שמשביח החפץ, במקרה הזה הפרה, הולך, חוזר חזרה לנגזל. אז באמת, פה מרוויח מהנגזל. יש פה פרה, שבהתחלה, כשהיא נגזלה, היא הייתה לא בהיריון. עכשיו היא נהייתה בהיריון, רק היא לא הספיקה ללדת עד שהנגזל בא וטבע, אז הוא מקבל את הפרה, כולל העובר שבתוכה, למרות שהוא גזלו ממנו פרה בלי עובר, מה הוא מקבל חזרה? פרה עם עובר. הוא מרוויח. זה שיטת, אומר רב זביד, שיטת רבי יהודה. אז באמת, לפי זה, המשנה הזאת היא מתאימה לשיטת רבי יהודה, שבעצם מי שמרוויח מהסיפור זה הנגזל. אמני רבי יהודה. מכיר הפאפה שטוען שלכל הדעות, השבח, הרווחים, מה שהשביח, השביח הפרה, הוא הולך לגזלן. מי בא למשנה הזאת? זה לא רבי יהודה ולא רבי שמעון. אמר לך הרב פאפה, הוא הדין, אפילו לא ילדה, נע מקישת גזלה. הוא יטען במשנה שבאמת גזלה פרה ונתעברה וילדה, זה לא משנה אם היא ילדה או לא ילדה. עצם זה שהיא נתעברה, שהיא בהיריון, זה כבר שינוי. באותו רגע היא שייכת כבר לגזלן, עם העובר שבתוכה. וכבר במקרה הזה הוא יצטרך לשלם רק קישת הגזלה. אז למה כתוב שהיא ילדה? שמה זה מופיע? עד קטני ילדה, איידי דנסיב רישה ילדה, כיוון שברישה דיברנו על זה שאם היא ילדה, אז הוא לא משלם את הוולד, נסיב סייפה נמי ילדה. במקרה הראשון של ילדה, כאשר גזל פרה, מעוברת. המקרה הראשון זה שהוא גזל פרה מעוברת כבר, וילדה אצלו. זה נחשב שינוי. ופה מביאים גזל פרה והתעברה אצלו. אבל באמת, במקרה הזה זה לא משנה אם היא ילדה או לא ילדה. עצם שהתעברה אצלו, זה כבר שינוי, וכבר הוא קנה אותה. ולכן, הוא לא יחזיר פרה מעוברת, כי אני גזלתי ממך פרה. עכשיו יש פה פרה חדשה, פרה מעוברת. זה משהו חדש. מה אפשר... שלם את השווי של פרה, לא בהיריון.
הרב, באמת, בדף הקודם, שהוא אומר, אני גוזל פרה וגוזל רחל, אז הגאות הבא מוחק את פרה ומשאיר לך את הרחל ועם הגזזה. הוא מוחק את התיבת פרה וילדה.
תנקה בתדר הפרה. רבי שמעון אומר, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף למחצה לשש ורביע. ראינו אתמול את שיטת רבי שמעון, שרבי שמעון טוען, שאם הבהמה השביחה, זה לא שכל השבח הולך לגזלן, ולא שכל השבח הולך לנגזל, אלא אנחנו רואים את הגזלן כאילו הוא עבד, קיבל פרה, והוא השביח אותה, כמו איזה אריס כזה, כמו פועל, והוא מקבל אחוזים. לפי מה שמקובל בשוק, כמה מקבל אדם שמשביח בהמות, איזה אחוז בשבח הוא מקבל, זה מה שהגזלן יקבל. אמר רב אשי, כי אבין על בי רב כהנא, כשלמדו בישיבה של רב כהנא, היא ביילן. לפי רבי שמעון, ששיטתו שהגזלן מקבל אחוזים מהשבח, למחצה, לשליש ורביע עוד השקל גזלן. כי מסלקין עלי, כשנותנים לגזלן את השבח, משלמים לו שבח, האם מסלקין עלי בדמי, האם אנחנו נותנים לו כסף, או דילמה מביסרא שקול, כאשר שוחטים את הפרה, כשנשחט אותה, אז הוא יקבל מהאחוזים מהבשר. פשטנו את הספק הזה. דאמר רב נחמן, אמר שמואל, רב נחמן אומר בשם שמואל, שלושה שמים להם את השבח, שלושה אנשים זכאים לקבל אחוזים בשבח, והם מקבלים את זה בכסף, מעלים אותם בדמים. ואלוהם, בחור לפשוט, ובעל חוב ללוקח, ובעל חוב ליתומי. יש לנו מצבים של אדם שזכאי להיות שותף בשבח, והוא לא, הוא מקבל את הזכאות שלו בכסף. אז כיוון שמצאנו שכשאשר עושים שומה כזאת, זה בכסף, רוצה רבשי ללמוד שגם כאן יקבלו את זה בכסף. אנחנו לא ניכנס לכל המקרים, רק נלמד את העיקרון. אמר לרבינה לרבשי, לפי דבריך, שמואל אומר שבעל חוב ללוקח יאיב לי שבח. יש לנו בעל חוב שבא לתבוע את החוב שלו. הוא בא ללווה, אומר לווה תביא כסף. הוא אומר אין לי כסף. תביא את הדירה שלך. מכרתי אותה. למי מכרת אותה? לפני יומיים מכרתי אותה לאיש הזה, למוישה. אז הבעל חוב אומר, סליחה, אני פה חכה לחוב הזה כבר שנה. הולך למוישה שקנה את הדירה, סליחה, אני הייתי פה ראשון, תביא את הדירה. אני הבעל חוב, אני קודם לך ללוקח, אתה קונה, תביא את הדירה. אומר הקונה, הבנתי שאתה לפניי, אני מבין, אבל אני כבר עשיתי השקעות בדירה. אני צבעתי את הדירה, עשיתי בשיפוץ, כל מיני דברים. אז אתה אמנם לוקח את הדירה, אבל את כל ההשקעות שלי, כל מה שהדירה, את השבח, הדירה הזאת הייתה שווה חצי מיליון, ואני שדרגתי אותה, עכשיו היא שווה 700,000. מה עם ההשבחה הזאת, השבח הזה? השבח הזה נותן הבעל חוב ללוקח, הוא צריך לשלם לו. המלווה צריך לשלם לקונה, בסדר, את ההשבחה הזאת, והוא משלם לו בדמים. זאת אומרת שהבעל חוב נותן ללוקח שבח, יאיב לשבח, נותן לו את ההשבחה של הדירה. למה אומרת הגמרא? הרי שמואל אמר בדיוק הפוך. שמואל עצמו בבר המציע אומר שבעל חוב גובה את השבח, שבעל חוב לוקח את השבח לעצמו. אז תחליף, פעם שמואל אתה אומר שהבעל חוב צריך לשלם את השבח לקונה, ופעם אחת אתה אומר שהבעל חוב לוקח את השבח לעצמו, זו ספירה בתוך דברי שמואל. אומר לו, לא קשה. כאן בשבח המגיע לכתפים, לכתפיים, כאן בשבח שאין מגיע לכתפיים. יש הרבה פירושים בראשונים, מה הכוונה. לפי רש"י כאן, יש, מדובר על שדה, אז יש תבואה שהיא כבר גדלה ברמה גבוהה מאוד, היא כבר עוד רגע נקצרת. אז במקרה כזה הוא צריך לשלם את השבח לקונה. אבל אם התבואה היא קטנה, היא רק התחילה רק לצמוח, אז זה כאילו חלק מהשדה, והוא לא צריך לשלם את השבח הזה לקונה. כך רש"י מפרש. יש עוד כל מיני פירושים, אבל בין אותם מפרש פירוש שבעצם מאפשר לנו לגבר גם על דירות, והוא השאלה כמה השקעה הושקעה. זאת אומרת, יש השקעה ויש השקעה. יש השקעה שהיא באמת הייתה השקעה מאוד רצינית, עם המון עמל והמון כספים והמון זה. יש השקעה, בסדר, הוספת קצת כמה דברים, זה לא נזיל. בסדר, אני יודע מה, הוספת איזה, החלפת איזה ברז, עשית איזה קצת פוליש לרצפה, בסדר, לא על זה, זה בטל, לבטל הדירה. אז זהו, בסדר, הלך, הלך. השקעת ב-1,000 שקל, בסדר, הלך 1,000 שקל. ויש שבח, הוא מאוד משמעותי, עשית פה פרויקט ב-200,000 שקל, זה כבר משהו אחר. ככה שתת רבנו אותם.
איפה הגבול?
מה?
הגבול של רבנו
אותם. נכון.
אני מזכיר את
הזה בנזיק,
שאם
אחרי
הגופה או
איך
של כל הדירה?
לא, בכל מקרה הוא צריך לשלם, אבל יש פה השקעה גדולה, יש פה משהו, כולנו, אני חושב שזה משהו בדרך העולם, שבני אדם יגידו, טוב, זה כבר השקעה מאוד משמעותית, אי אפשר זה לא בטל לדירה, זה כבר משהו בפני עצמו.
מה שדיברנו על אותו פעל מראה שלו שנסברה.
זה מה שהוא רוצה, כן, אמא, כן. אומר לו, מה פתאום? הרי מעשים בכל יום. שמואל היה דיין גדול, וזה קרה פעם וכמה וכמה פעמים, ששמואל גובה אפילו שבח המגיע, הכתפיים. זאת אומרת שהמלווה לא צריך לשלם ללוקח, בכלל, לוקח את הדירה, וזהו. ומה עם ההשקעה שהשקיע הלוקח? השקיע, מה אני יכול לעשות? אני מלווה, אני לא צריך לשפצות אותך. אמר לו, לא קשה. השאלה, מה היה החוב גם? עד הם עסיק כשיעורה ושיבך, עד הם לא מעסיק אלה שיעורה. צריך להסתכל, עוד נתון, מה היה גובה החוב. יכול להיות שהחוב המקורי היה 700,000. הדירה הייתה שווה 500,000. הוא בא לקחת את הדירה, ומה הוא רואה? בדיוק, 700,000, זה החוב שלי. הוא יצטרך להיות הלווה אחר כך להסתדר. אני מגיע לי חוב של 700,000, הנה יש לי פה הזדמנות לקחת 700,000. זה עלה לך עכשיו 700,000, לך ללווה, תסתדר איתו עכשיו.
אתה יכול לקחת גם מהשכן את החוב שלי.
לא, זה משועבד, זה הנכס הזה משועבד.
איך משועבד? לא
שווה. הקודם שילם את הדמיים הקודם.
מה?
הוא יפסיד את הכסף.
הוא צריך עכשיו לתבוע את הלווה.
הוא חייב לבדוק לפני
ה... בוודאי. למה? כי כל חוב, חובות הם כתוב בשטר, שעושים הלוואה. וזה שטר, הלוואה רצינית, לא של 5 שקל. עושים שטר, יש עדים. אז זה דבר שיש לו, הוא כתוב באיזשהו מקום, יש עדים, יש איזה, זה ידוע.
זה נשמר בדין או שנשמר את זה?
לא. אבל זה שיש למוכר, ללווה ולקונה שטרות, זאת אומרת שזה, ועוד שני עדים יודעים מזה. דברים כאלו מתפרסמים, העדים מספרים, זה כתוב כאן לעלות, אתה יודע, הדברים האלו מתגלגלים. אתה בתור קונה, אדם שקונה קרקע, הוא צריך לעשות... ברורים. היום זה דבר מאוד... למה סוחרים עורך דין הרבה פעמים שקונים נכס? הוא עושה ברור. הוא הולך לרשומות, הולך לפה, בודק, שאין שום תביעות על הבית הזה, מה המצב הפיננסי. נכון? אתה לא עשית את זה. טוב, תסתדר. לא, זה חפצים אישיים, אני אומר.
לא, לא חפצים, זה כסף שהוא שם.
הוא יצטרך לקחת לבוא ללווה. אבל אני מבין שבכל מקרה יש פה איזה הפסד. זאת אומרת, אני לא בא ל... הלוקח יפסיד, בסדר? זה ברור שהוא יפסיד פה משהו. הוא היה צריך להיזהר. הוא היה צריך לעשות שיעורי בית, הוא לעשות אותה. יש לזה... אמר לי, ניחא דמאן דאמר, יית לזוז ללוקח, לא מצי מסלק לבעל חוב, שפיר. אבל אם דמאן דאמר, יית לזוז ללוקח, מצי מסלק לבעל חוב, לכאורה יש שיטה, שלמדנו אותה במסכת במציע, בסליחה, שנימדת במסכת במציע, בכתובות גם דיברנו על זה, שהלוקח יכול להגיד למלווה, שמע, רגע אחד, אתה רוצה את הבית, מה הסיפור שלך? 500,000 שקל, כך. כבר 500,000. עזוב אותי, זה הבית, אני קנית הבית, אני לא... תעזוב אותי. אתה צריך כסף, אני נותן לך את הכסף. הוא יכול להגיד...
מה?
לא, נגמר... זה לא גזלה, אנחנו מדברים על חובות. חוב. מלווה ולווה. אם, האם, יש דמן דאמר שהקונה יכול, יש לו את הפריבילגיה להגיד למלווה, הבנתי, יש לך חוב, אני אקח כסף. אבל אל תיקח לי את הדירה. הוא יכול לקפות, להכריח אותו, כן.
הלווה יש לו חוב לקונה
או לא? בוודאי. כי זה תלוי גם בשאלה, בדרך כלל כותבים אחריות. בדרך כלל שקונים נכס, כותבים אחריות. זה תלוי בשאלה אם כתבו אחריות או לא. אם לא כתבו אחריות, אז בכלל הקונה הזה הוא משוגע. כי הוא גם קנה קרקע שמשועבדת, וגם הוא לא ביקש אחריות על זה. בדרך כלל היו כותבים אחריות, עדיין ככה. למלא, איה ולזוזי, אבא מסלקן אך מכולי ערה. אשתא אב לגריבה דערה, שיעור שפחה. יוכל לטעון על הקונה שתי טענות. טענה אחת, א', אם יש לי כסף כך. אבל גם אם אין לי כסף. לפחות, אין לי אחיזה מסוימת בנכס. למשל בשדה. אז אל תיקח לי את כל השדה. תן לי, תשאיר לי חלק מהשדה, למשל. תן לי, יש לי פה איזה עמדה. אמר לך, מסכינן, כדון דשווי אני עלי הפותקי. במקרה שבו הקרקע, הדירה הזאת, הייתה משועבדת ברמה ספציפית לחוב, פה אין מה לעשות. אם היה כתוב בחוב, פשטר חוב, אני חייב לך 500,000. והדירה ברחוב קלנית 2 משועבדת לחוב, זה אין מה לעשות. זה לא יעזור כלום, זה, אין לקונה שום זכויות, שום כלום. כי זו דירה ספציפית צבועה במשועבדת לחוב, ולא יהיה ללווה שום יכולת להתמקח, לקונה סליחה, שום יכולת להתמקח ולהגיד, תביא לי חלק, נגיד, ההשקעה שלי לפחות, תתן לי משהו מההשקעה, שום דבר, הוא הפסיד את הכל.
אם הוא קנה בלי לדעת את זה, זה מתח
טעות, לא? לא. זה בירור. זה בירורים. בשביל זה יש שטר, בשביל זה יש זה. צריך לברר. מה?
מהלווה יש עוד נכסים.
לא, אז הוא הולך ללווה, ברור. אמר רבא, גזל והשביח ומכר. גזל והשביח והוריש. מה שהשביח מכר, ומה שהשביח הוריש. וממילא, אם הקונה קנה את המוצר פלוס השבח, הקונה, כן, הוא גזל, השביח ואז מכר, אז השבח שייך לקונה. אתה יודע, כי הוא קנה מוצר עם שבח. אז גם אם הנגזל צריך לקבל את הכסף שלו בחזרה, אבל הוא לא יקבל את השבח חזרה. כל השבח שהשביח המוצר, זה הוא לא יקבל. מה שהשביח מחר, מה שהשביח הוריש, והנגזל, אין לו אחיזה בדבר הזה.
אתם לא רואים פה הגיע לכתפיים או לא?
לא, כי זה לא חוב. זה לא חוב. ביי רבה. השביח לוקח מהו, מה יהיה מקרה אחר? הגזלן... גזל בהמה, מיד מחר אותה. והקונה התמים, השביח, השקיע בהמה הזאת. מה הדין פה? בא נגזל אל הקונה, סליחה, זה הבהמה שלי, תביא לי אותה. רגע, אבל אני נשבחתי אותה. בתר דבאיה, מיד אחרי שהוא שאל את השאלה הזאת, רבה אדר פשטה. מה מחר ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. כשהראשון מוכר לשני, הוא מוכר גם את כל המעמד. כמו שהגזלן, הגזלן הוא, יש לו אחיזה בשבח מסוימת, בהשבחה, כך גם לקונה, יהיו לו זכויות בשבח, אותו דבר. ביי רבה, השביח גוי, מהו? מה הדין אם הגיע השביח גוי? האם אנחנו גם נעשה, והוא היה הקונה תמים, האם גם כאן אנחנו נלך לקראת הגוי? וניתן לו פיצוי על ההשבחה שהוא השביח. אמר לרווח המידפתי לרבינה, תקנת על עובד כוכבים נקו ונו, ובכן אנחנו עסוקים בלדאוג לגויים. אנחנו ראש קטן, נגיד לו, סליחה גוי, תקנית המוצר גזול, תחזיר את זה לנגזל. מה אנחנו עכשיו צריכים ללכת לעזור לו, וכל הנושא זה תקנת השבים, כל הנושא זה לעזור לאנשים לחזור בתשובה, אז נותנים לו חלק מהשבח שהוא השביח, אבל פה מה אין עניין עם הגול? אמר לו, אני אגיד לך מה, לא צריך את הגיון דזבנה לישראל, מה קורה אם הגול השביח? היה הגזלן, הגזלן מכר לגוי, הוא השביח, והוא מכר את זה לישראל. האם, כיוון שבסוף לא מדובר פה על ישראל, אנחנו נעשה תקנה? סוף סוף, אבל זה בא מחמת גוי. אז כיוון שזה בא מחמת גוי, אז אולי זה בסטטוס של גוי. לא צריכה, כגון דגזל ישראל. וזבנה ניאלי. הישראל הוא גזל, מכר את זה לגוי. השביחה הגוי, והאדור עובד כוכבים, ומכר את זה לישראל. מהי? מי אמרים? כיוון דמעיקר הגזלן היה ישראל, שלגביו יש לנו עניין לעזור לו קצת להרוויח מהשבח כדי לעודד אותו לעשות תשובה. והאדר ישראל, גם האחרון, הקונה האחרון שיש פה גם ישראל. אז אנחנו עובדים רבנן תקנתא קצת להקל על הגזלן, או במקרה הזה על הקונה, איזשהו פיצוי על השבח שהוא, שהיה פה. עודים מה כיוון דייק הגוי באמצע, כיוון שזה עבר דרך הגוי, ומי השביח? הגוי הוא זה שהשביח. השבח מיוחס אליו, ואין לי עניין לעזור לגויים לעשות תשובה עם השבח שלהם, אני לא אמור לעודד אותם בדבר הזה, אולי לא עבדו רבנן תקנתא, תיקו. אמר הפאפה, איימן דגזיל, דגזל דיקלה מחברי, אדם גזל עץ, וקטלי, קצץ את העץ, הפך אותו לקרשים. אף על גב, דשדיה מערה לערה דידי, לא כאן, למרות שהעץ הזה עבר מהקרקע של הנגזל לקרקע של הגזלן, הוא לא קנה. אז אני, סליחה, אני לא פירשתי נכון, הוא לא עשה מזה קרשים, הוא רק הביא את העץ, חתך את העץ והעביר אותו מקום. זה לא נחשב שינוי. למה? כי עדיין אני רואה פה עץ שלם. היה פה עץ, אני עקרתי אותו איכשהו מהקרקע, עברתי אותו לקרקע שלי, הגינה, זה מאוד מצחן בעיניי, העץ של השכן, אמרתי, אני גם רוצה כזה, עברתי להגינה שלי, זה לא נקרא, זה לא קניתי, צריך להחזיר את העץ כפי שהוא. למה? עדיין לא השתנה שינוי משמעותי. מעיקר הדיק למקרה, והשתנה מדיק למקרה. זה עץ, זה עץ לא השתנה, היה עץ עכשיו עץ. דיק לה ועבד גובי, אם הוא גנב, עץ ועשה מזה גובי, זאת אומרת הוא חתך אותו לקורות גדולות, לא קונה. אשתמיה, עדיין קוראים לזה גובי דדיק למקרה. נגיד הוא חתך רק את הכפות מרים, נגיד שעץ תמר הוא רק חתך את הכפות מרים, אז איך קוראים לזה? כפות מרים, אז עדיין זה נקרא תמר. אבל אם הוא גבינו, גבינו קשור, אם הוא עשה מזה קורות, זאת אומרת, הוא כבר הפך לניסר את זה לזה, זה כבר קנה, קנה. למה? כי זה כבר, יש לזה שם חדש, קוראים לזה קרשים, קוראים לזה קורות. תוספות אומר, שינוי דמין כרטפי, שכל מה קשור לבעל חיים, השינוי יותר ניכר.
אני חושב שמה שגובי זה חתיכות חתיכות,
וקשור
איזה
קורות,
כאילו,
שינית
את
הצורה. כן, זה ברור. הוא שואל, מה ההבדל בין לגזוז? למה לגזוז צמר זה נחשב כן שינוי? אם הוא גזל קשור רב רבי, הוא גזל קורות גדולות, ועשה מהם קשור זוטרי, עשה מהם קורות יותר קטנות. לא קנה. למה? כי זה לא שינוי משמעותי. היה גדול, נהיה קטן, בסדר, זה לא, לא עשית פה איזה שינוי דרמטי. אבל אם עבדינו קצוציאטה, עשה מהם, לא יודע מה, כמו קרשים ממש קטנים, מסורת קטנה כזאת, או ממש חתיכות קטנות של קרשים, זה כבר קנה. אמר רב איימן לגזל לוליבה, ועבדינו הוצי, הוא לקח את לולב, גנב לולב, והוא תלש כל העלים, ורצה לעשות כל שלח, אז הוא הפריד את כל העלים מהלולב. קנה, דמיקר הלולב במקרה, בהתחלה קראו לזה לולב, ועכשיו קוראים לזה הוצי, הוצי זה עלים. הוצי ועבדין הוא חופיה, אם הוא לקח את כל, גנב ממישהו עלים של לולב, ועשה מזה כוי שלך. אז ברשי אומר מטטה, בסדר? כאן, למה? כי השתנה השם. מעיקר האוצי, בהתחלה קראו לזה עלים, ועכשיו קוראים לזה חופיה. אם הוא גנב מטטה כזה של עלים מחברו חופיה, ועל די שרשורה, הפך את כל העלים לשרשרת. לא קונה. מה היא טעמה? כי זה שינוי מאוד, לא, שינוי יפיך, קל מאוד להפוך את זה חזרה. דאדר סאטר לייבה וחופיה. בקלות זה חוזר חזרה למצב הקודם שלו. בעיר הפאפה נחלקה תיומת. מה הוא? מה קורה אם הוא כנב לולב ונחלקה תיומת? נפתח עליה הראשון. האם זה שינוי קונה או לא קונה? תשמד, אמר המתון, אמר בישר בן לוי. נתלה תיומת פסול לגבי הלכות לולב. מה אליו? כמו שנתלה תיומת, זה כבר זהו, זה כבר לא לולב. זה כבר לא יודע, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל לולב זה כבר לא, לולב כשר זה לא. או הדין הנחלקה. וכיוון שלעניין פסול לולב זה נחשב פסול, אז גם כאן לעניין גזל זה נחשב כבר דבר חדש. אמר לו, לא, יש הבדל בין נתלה לבין נחלקה. נתלה זה חסר לי, זה כבר ממש חיסרון, זה נשבר, זה לא נפתח. איקה דאמרי, תשמע, דאמר ממותן רבי שלום מלווין, נחלקה תיומת, זה כן פסול. נעשה כמי שנתלה פסול וככה פוסקים להלכה, שאם העלה האמצעי של הלולב נפתח, זה כאילו הוא נשבר, הוא פסול. אז שמה מינה לפי זה, שגם במקרה הזה זה יחשב שינוי. אז אם, אם מישהו גנב בחבר שלו לולב, ונפתחה התיומת, אז הוא לא יכול להגיד לו, קח ללולב שחזרה. סליחה, אני מצטער, קח דלו, זהו, קנית את זה, זה כבר לא הלולב שאני גזלת, זה לולב אחר, אתה תשלם לי. תשלם לי לולב, כמו שקנית אותו, לולב כשר. תחזיר, תשאיר את זה אצלך, תביא לי כסף. אמר הפאפה, אנחנו נעצור כאן. שנראה, נעשה עד המשנה איזה מבצע? אמר פאפה, אימן דגז על אברה מחברי. אדם גזל אדמה, ועבדי לבן, אתה שם איזה לבנים, לא קונה. מה הייתה? מה הדל המשווה לאברה? אפשר בקלות להפוך לבנים חזרה לאפר. לבן תבב עד אפרה, אם הוא גנב לבנים, ועשה מזה אפר, קני. מה אתה אומר? דיל מהדר ועבד לבן, אפשר בחזרה לעשות את זה לבנה? זה לבנה כבר חדשה כבר. לבנה אחרית. זה לא אותה לבנה שהייתה מקודם, פנים חדשות באו לכאן. אמר הפאפה, איבן דגזל נס חברי, אדם גנב חתיכת כסף, מתכת, מחברו, ועשה מזה מטבעות. עבד זוזי, לא קנה. מה הייתה? מה? בקלות זה הפיך. אפשר להתיך בשניות את כל המטבעות חזרה, להפוך את זה למתכת. אבל זוזה ועבדינוס, אם הוא גנב מטבעות מחברו, ועשה מזה, התיך אותם, ועשה מזה מתכת, קנה. מה היא אמרת? אפשר להחזיר לעשות את זה עוד פעם מטבעות? זה כבר אותו, לא אותם מטבעות שהיו מקודם, פנים חדשות באו לכאן. שכימי ועבדות חדתי, אדם גנב מטבעות מאוד ישנים, והוא ככה ניקה אותם היטב, שייף אותם, עשה אותם כמו חדשים, לא קנה. זה לא שינוי משמעותי. אבל אם הוא לקח מטבעות חדשים והתעלל בהם ועשה מהם עבדים ושכימי, פה הוא כן קנה. מה הייתה מהדר עביד לאוחד אתי? האם אפשר לשייף אותם חזרה לנקות? ישימו לב כבר משהו שהיה חדש וקלקלו אותו ונסים להחזיר אותו חזרה, ישארו רשמים מידי ידיע שכימו. אי אפשר להחזיר את זה חזרה לגמרי. קלקול משמעותי, כן, שבעיני החברה. זאת אומרת שבעיני החברה זה נחשב דבר חדש לו, לשם אחר.